שבת, דף קט"ז, מתחילים בעזרת השם, דף קט"ו עמוד ב', שתי שורות מלמטה, תנו רבנן. כשהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני לתת את התורה לעם ישראל, הוא ירד עם 22 אלף מרכבות של מלאכי השרת, והם היו מסודרים עם דגלים, כל קבוצה עם דגל בפני עצמו, בצורה מאוד מאוד מסודרת, וזה היה נראה מאוד מאוד מיוחד, עד כדי כך שהמדרש תנחומה, פרשת בעלותך בספר במדבר, אות י' ד' כותב, שעם ישראל התאבו גם כן להיות כדגלים סביב השכינה, סביב הקדוש ברוך הוא. והמדרש מפרש על פי זה את הפסוק בשיר השירים פרק ב' פסוק ד', הביאני אל בית היין. איפה זה בית היין? אומר המדרש, זה המקום שבו נתנו את היין. יין זה מרמז על התורה, כמו שהפסוק במשלי פרק ט' פסוק ה' כותב, ושתו ביין מסכתי. תשתו ביין, אומר הקדוש ברוך הוא, שאני מסכתי. שזה למעשה מרמז על החוכמה, חוכמת התורה, שהתורה נמשלה ליין. ובאותו זמן שהביאני אל בית היין, מה ההמשך של הפסוק? ודגלו עליי אהבה. עם ישראל רצו גם כן להיות מסודרים בדגלים, כמו שהם ראו את אותם 22 אלף מלאכי השרת שהיו במרכבות סביב השכינה כשהקדוש ברוך הוא ירד אל הר סיני לתת את התורה. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ככה? ובשם אלוקינו נדגול? נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול? זה פסוק בתהילים. אתם רוצים נדגול? אתם רוצים להיות סביב השכינה? ימלא השם כל משאלותיך. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כן, צדר את עם ישראל בצורה של דגלים. ואז כותב את התורה בפרשת במדבר, תחילת ספר במדבר, את כל הסדר של הדגלים, איך שבצד מזרח היו שבט יהודה, יששכר וזבולון, אחר כך בצד דרום ראובן, שמעון וגד, אחר כך בצד מערב היו מסודרים שבט אפרים, מנשה ובנימין, ובצד צפון דן, אשר ונפתלי, וככה מסודרים עם ישראל כדגלים, ובאמצע, כמובן השכינה, ובמחנה שכינה היו הלוויים, כותבת התורה, ונשא אוהל מועד, מחנה הלוויים, בתוך המחנות, באמצע, כי שם יש את אוהל מועד. ואז כותבת התורה, כאשר יחנו, באותו סדר של הדגלים, שהיו חונים, כשהם היו נמצאים באיזושהי חנייה במדבר, כשהם חנו במדבר, כן ייסעו, ככה גם כן היה המסעות שלהם. איש על ידו לדגליהם. כותב רש"י שכאן היה מתאים גם לכתוב את הפסוק שמובא בפרשת בעלותך. ויהי בנסוע אהרון, כי הרי כתוב כאן כאשר יחנו כן ניסהו, ולפני כן כתוב ונסהו אל מועד, אז ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, ובנוחו יאמר, שובו השם רבבות אלפי ישראל. הפסוקים האלה שמובאים בתור פרשה בפני עצמה באמצע פרשת בעלותך. כאן היה מקומם, כי כאן אנחנו מדברים על על הסדר של הדגלים, ואיך שכשהם היו, כמו שהם היו חונים, ככה גם כן הם היו נוסעים, וכשהם היו נוסעים, ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה וכולי, כאן היה מתאים לכתוב את פרשת ויהי בנסוע אהרון. לכן כותבת הגמרא ברייתא תנו רבנן, הפסוק או הפסוקים שכתובים ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, הם פרשה שלמה, שני הפסוקים האלה הם פרשה שלמה. לפני כן יש רווח, הפרשה שכתובה קודם מסתיימת בתחילת השורה, ואז יש רווח של, כמו שנקרא, פרשה סתומה, יש רווח, ואז יש את ויהי בנסוע אהרון. אחרי שני הפסוקים האלה מסתיימת הפרשה של ויהי בנסוע אהרון, כמו שאנחנו יודעים שבספר תורה מסודר לפי פרשיות, הכוונה שיש רווח לפני תחילת הנושא הבא. אז הפרשה הזאת, עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות, איזשהו סימן לפני תחילת הפרשה ואחרי סוף הפרשה, מלמעלה לפני ההתחלה ולמטה אחרי הסוף. למה עשה את הסימניות האלה? אגב, רוב הראשונים בכלל מסבירים שזה הכוונה לצורה של נון הפוכה. אחד פותח ספר תורה, הוא רואה שם בפרשת בעלותך, פתאום יש סימנים של נון הפוכה, גם בחומשים הדפיסו את זה. צריך לעשות סימניות. למה? בשביל מה יש את הסימן הזה? לומר שאין זה מקומה. הפרשה של ויהי בנשוא אהרון הייתה צריכה להיות כתובה איפה שהזכרנו מקודם, בפרשת במדבר. זה שזה כתוב פה באמצע פרשת בעלותך, זה לא המקום הנכון של הפרשה הזאת. תכף נראה למה בכל זאת זה נכתב שם. זה דעתו של תנא קמא, התנא הראשון של הברייתא. רבי אומר, לא מן השם הוא זה, לא זה הסיבה שכתבו כאן את הסימניות על הפרשה של ויהי בנשוא אהרון, אלא האמת היא שזה כן כתוב במקומו. בדיוק נכון להכניס ויהי בנשוא אהרון באמצע פרשת בעלותך, זה המקום הנכון. כי הרי מה כתוב שם? פרק י' פסוק י' זה כבר באמצע פרשת בעלותך, אומרת התורה, ויהי בשנה השנית, בחודש השני, בעצם בשנה השנית, זה שנה אחרי יציאת מצרים. שנה הראשונה בחודש ניסן יצאו ממצרים. שנה אחרי זה, שנה השנית, בחודש השני, זה חודש אייר. ב-20 בחודש, נעלה הענן. כתוב שם איך שאחרי שעם ישראל היו כמעט שנה שלמה, היו במדבר סיני איפה שקיבלו את התורה, נעלה הענן, וכשהענן נעלה מעל המשכן, זה היה סימן לכולם שיוצאים לדרך, יוצאים לעוד מסע. ובהמשך, ושם בפרשה כתוב, ויהי בנשוא אהרון, ויהי אומר משה, קומו השם ויפוץ אויביך, מה הבעיה לכתוב את הפסוקים כאן? הנה, כתוב שכמעט שנה אחרי קבלת התורה, נעלה הענן מעל המשכן, ומכיוון שאהרון התחיל את המסע שלו, עם ישראל התחילו במסע, אז ויהי בנשוא אהרון, ויהי אומר משה, קומו השם ויפוץ אויביך, אז דווקא מתאים מאוד טוב כאן. אז בשביל מה באמת מכניסים לפני ואחרי הפרשה הזאת את הסימניות או את האות נון? אתה יודע למה? מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו. אתה שומע דבר? אתה יודע שיש 5 חומשי תורה? רבי סובר שיש 7 חומשי תורה. יש ספר בראשית, ספר שמות, ספר ויקרא, ספר במדבר עד אמצע פרשת בעלותך לפני ויהי בנשוא אהרון, וספר חמישי זה הפרשה של ויהי בנשוא אהרון וספר בפני עצמו. ספר שישי זה מאחרי ויהי בנשוא אהרון עד סוף ספר במדבר. וספר שביעי זה ספר דברים, כך סובר רבי. בשביל זה עושים סימניות, כי אמנם שילבנו כאן ספר שלם באמצע ספר במדבר, אבל האמת היא שזה בעצם ספר בפני עצמו. כמען אז לעדה אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר בשם רבי יונתן את הפסוק שנאמר, בספר משלי פרק ת' פסוק א', לגבי החוכמה, לגבי התורה, כתוב שם, חוכמות בנתה ביתה, החוכמה, חצבה עמודיה 7. זאת אומרת שהתורה היא בעצם 7 ספרים. לפי מי זה הולך? אלו 7 ספרי תורה כמן, כרבי שאומר שהפרשה של ויהי בנשוא אהרון זה ספר תורה בפני עצמו. אבל מן תנא קמא, מן תנא דפליג עלי דרבי, שסובר שויהי בנשוא אהרון זה לא המקום שלו באמצע פרשת בעלותך, אלא זה צריך להיות כתוב, כמו שמיד הגמרא תגיד, בפרשת במדבר, בתחילת הספר. מי זה התנא הזה? אומרת הגמרא, התנא הזה זה רבן שמעון בן גמליאל הוא. דתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר, עתידה הפרשה הזאת של ויהי בנשוא אהרון לעתיד לבוא, שלא יהיו יותר פורענויות, ויצר הרע יהיה בטל, ועם ישראל כבר לא ידאגו יותר מהשטן שבא ומסית נגדם, אז הפרשה הזאת כבר לא תצטרך להיות כתובה כאן בפרשת בעלותך, תכף נראה למה זה מועיל כשנמצאת כאן, אז היא עתידה לחזור למקומה, שתעקר מכאן ותיכתב במקומה. ולמה כתבה כאן? ואם יש עדיין יצר הרע, מה מועיל זה שפרשת ויהי בנשוא אהרון כתובה פה באמצע פרשת בעלותך? למה זה מועיל? כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. היה כאן פעמיים עם ישראל לא התנהגו כהוגן, וזה פורענות, וזה יכול להביא כתרוג, חלילה. תראה כמה עם ישראל מכעיסים חלילה וכל זה. כשיש שתי פורענויות יחד, זה יכול לגרום לכתרוג יותר גדול. אבל כשכבר לעתיד לבוא לא יהיה יצר הרע, ועם ישראל יהיו כשרים ולא יחטאו לעולם, אז יוכלו להחזיר את הפרשה פה שמפרידה בין שתי פורענויות, את פרשת ויהי בנשוא אהרון, למקומה את תחילת ספר במדבר. איזה שתי פורענויות יש כאן, שויהי בנשוא אהרון מחלק ביניהם? אז ככה, פורענות שנייה, זה מפורש כתוב. מה היא? באי העם כי מתעוננים. כתוב שם שעם ישראל התעוננו, ומפורש שם שהם התעוננו על זה שקשה להם ללכת כל כך הרבה. מובא שם שביום אחד הם הלכו דרך שלושת ימים, היה להם קשה ללכת כל כך הרבה. ואז כתוב שאש אכלה בקצה המחנה, זה פורענות אחת. פורענות ראשונה, מה היה לפני ויהי בנשא אהרון? זה נראה הכל מאוד בסדר. מה רע? מה עם ישראל היו לו בסדר? איזה פורענות כתובה לפני הפרשה של ויהי בנשא אהרון? התשובה היא מה שכתוב, ויסעו מהר השם. מה זה ויסעו מהר השם? אמר חמה ברבי חנינה, שסרו מאחרי השם, שבתוך אותם שלושה ימים למסע שהם נסעו ממדבר סיני, מהר סיני, הם התאהבו את האהבה והתרעמו על הבשר ומרדו בקדוש ברוך הוא. ככה רש"י מפרש. ומה שכתוב מיד אחר כך, אחרי הפורענות שנייה, כתוב שם, ויהי העם כמתעוננים, זה רק היה התוצאה של מה שכבר התחיל בתוך השלושה ימים. בתוך השלושה ימים, לפני הפרשה של ויהי בנשא אהרון, כבר העם התחילו להתעונן על זה שהם רוצים קצת בשר, אין להם כבר חשק רק לאכול את המן שניתן להם במדבר. אז זה הפורענות הראשונה, וזה הפורענות השנייה. באמצע, בין שתי הפורענויות, מגיע פרשת ויהי בנשא אהרון. תוספות, כאן, וכן הרמב"ן, על הפסוקים בפרשת בעלותך, סוברים, שהפורענות הראשונה, זה מה שכתוב, ויסעו מהר השם, הרי איפה הם היו לפני שהם נסעו דרך שלושת ימים? הם היו בהר סיני, למדו הרבה תורה. אז כתוב במדרש תנחומה, שכשהיו צריכים לנסוע מהר סיני, עם ישראל כאילו ברחו כתינוק הבורח מבית הספר, כאילו הם שמחו שסוף סוף הם עוזבים את הר סיני, כי כבר היה קשה להם כל כך הרבה דברי תורה ללמוד. וזה הפורענות הראשונה. ככה הוא כותב תוספות. והפורענות השנייה כמובן, זה שכבר היה, כבר התחילו הרי לרוץ, לברוח, אבל באמצע שלושת הימים, הם טענו שקשה להם כבר תורך הדרך. זה בעצם היה הפורענות השנייה שכתוב, כן, כמו שהגמרא פה מביאה מפורש, והיה עם כמתעוננים, רש"י על הפסוק שם מפרש, שמתעוננו על זה שכבר קשה להם לרוץ כל כך הרבה את הדרך שבדרך כלל עושים ביום אחד, את הדרך שבדרך כלל עושים בשלושה ימים הם עשו ביום אחד. סתם ככה יש כאן משהו מעניין, שרש"י שם כותב על המקום, שהסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר, כשמיד אחרי שקיבלו את התורה, היו איזה קצת, פחות, כמעט שנה, היו באותו מקום ששם קיבלו את התורה. הרי איך זה היה? נסדר את זה. יצאו ממצרים, 49 יום היה ספירת העומר, אחר כך קיבלו את התורה, היה קצת כמעט שנה שהתעכבו שם במקום, למדו תורה, כמו שמוכח פה מתוספות, והקדוש ברוך הוא תכנן אחר כך, תוך יום אחד, לעשות דרך שלושת ימים ולהיכנס ישר לארץ ישראל. אבל הרמב"ן כבר כותב, שייתכן שבגלל שעם ישראל התעוננו, בשביל זה הם הפסידו. והיה את כל המסעות אחר כך במדבר, עוד ועוד מסעות. טוב. והיכן מקומה? אתה אומר שלקחו את פרשת ויהי בנשא אהרון מהמקום שלה, ושמו אותה פה באמצע בפרשת בעלותך בין שתי הפורענויות. אבל איפה המקום המקורי שזה עתיד לחזור לעתיד לבוא? הפרשה, לאן עתידה לחזור לעתיד לבוא, איפה המקום המקורי שלה? אמר רב אשי, בעניין של הדגלים, כמו שביארנו בהרחבה בתחילת השיעור. היבאי אלו, בני הישיבה הסתפקו בשאלה. אנחנו יודעים מה שכתוב במשנה הראשונה של הפרק, שכתבי הקודש מותר להציל אותם מפני הדליקה. הגיליונים, כשספר תורה, הקלף של הספר תורה שלא כתוב עליו שום דבר, הגמרא מבינה כרגע שזה בין הגיליונות שמסביב למה שכתוב, שבעצם לא כתוב שם שום דבר, ובין כאלה גיליונות שהיה רשום שם האותיות הקדושות של התורה, אבל זה נמחק, זה התבלה. אז הגמרא כרגע מבינה שהספק הוא על שני הגיליונים, גם על הגיליונים שמסביב של מעולם לא היה רשום שם כלום, זה השוליים, וגם על איפה שכן היה רשום וזה נמחק, של ספר תורה. האם מצילים גם אותם מפני הדליקה, או שאותם אין מצילים אותם מפני הדליקה? אומרת הגמרא, תשמע, אפשר לתרץ את השאלה, מברייתא. ספר תורה שבלה, כבר כמעט כל המילים שם נמחקו. אם יש בו ללקט 85 אותיות, שאז יש עדיין קדושה בספר תורה, כי הרי יש כגון פרשת ויהי בנשא אהרון, שהוא נחשב ספר שלם, כמו שאמרנו, ואם כן, שם יש בדיוק 85 אותיות. אז בגלל שבויהי בנשא יש 85 אותיות, זה אומר שכל ספר תורה, אפילו אם כתוב שם מילים אחרות, אם יש שם 85 אותיות, זה כבר ספר תורה קדוש, יש בו קדושה שמצילים אותו מפני הדליקה. כאן, אם יש בו ללקט 85 אותיות, מצילים אותו מפני הדליקה. ואם לאו, אם אין בו אפילו 85 אותיות, אין מצילים אותו מפני הדליקה. נשאלת השאלה והמי, תציל לפחות את הגיליונות. תיפוק לי משום גיליון דידי. נכון שנמחקו המילים, אבל הגיליון קיים, אז בשביל הגיליון תציל אותו. עונה הגמרא, בלה שעני. ומכיוון שהספר תורה בלה, גם הגיליון התבטל. אז לכן אין שאלה האם צריך להציל את הגיליון הזה. אבל השאלה הוא, כשהגיליון קיים, רק שהכתב נמחק, האם עדיין צריך להציל את מותר להציל את הספר תורה בשבת מפני הדליקה, או לא? אומרת הגמרא, תשמע, ספר תורה לא שבלה, אלא שנמחק, אבל הקלף, הגיליון עדיין קיים. אם יש בו כדי ללקט 85 אותיות, כגון פרשת ויהי בנשוא אהרון, שהוא ספר שלם, ולכן יש קדושה עדיין בספר תורה, כי יש בו 85 אותיות, אז מצילים את הספר הזה מפני הדליקה. ואם לאו, אם כבר אין שם אפילו 85 אותיות, אין מצילים. נשאלת השאלה, והמי, גם אם אין 85 אותיות, עדיין תציל את הספר תורה, תיפוק למשום גיליון דידי. כי רק הספר נמחק, הגיליונות קיימים. למה אתה לא מציל את הגיליונות? סימן שאת הגיליון לא מצילים מפני הדליקה, רק את הספר תורה עצמו. אז מבארת הגמרא שהשאלה לא הייתה, כמו שאמרנו בהתחלה, גם על ספר תורה שנמחקו מילים, על המקום שנמחק, וגם על השוליים מסביב. לא, השאלה היא רק על השוליים מסביב, רק על המקומות שמעולם לא כתבו שם כלום. זה מה שמתרצת הגמרא. מקום הכתב לא קמי בא אלי. אומרת הגמרא, השאלה בכלל לא הייתה לגבי המקום שהיה כתוב מילים של הספר תורה, וזה נמחקו המילים. לא הסתפקת אם עדיין את הקלף הזה צריך להציל מפני הדליקה, כי זה פשוט לי, כל מה שזה היה קדוש, דחי קדוש אגב הכתב, בגלל הכתב שהיה רשום עליו. אבל, כן, רק אגב הכתב הוא דקדוש, אבל פה ברגע שהזעלה כתב, נמחק הכתב, המילים נמחקו, אז לא לקדושתי, אז ברור שגם הקדושה שהייתה על הגיליון הלכה. כי גם מבעיה לי, הגיליונות החלקים של השוליים, של מעלה, מה שנמצא מעל האותיות, כשאתה פותח ספר תורה, אז יש מילים כתובים, יש את הטור שכתוב, עמודה שלמה שכתובה, ועוד עמודה כתובה, ועוד עמודה, אבל יש את הרווח למעלה ולמטה, ובין העמודות שכתובים המילים של הספר תורה. אז על העמודות האלה, והמקומות שהם חלקים בלווח, היא על זה הספק, האם יש להם קדושה ומצילים אותם מפני הדליקה או לא. הגיליונות החלקים של מעלה מהכתב ושל מטה מהכתב, והגיליונות שבין פרשה לפרשה, שעושים רווח בין פרשה לפרשה שם, הם מסיימים את המילה בתחילת השורה ומשאירים רווח, ובסוף השורה מתחילים את הפרשה הבאה. ושל בין דף לדף, ושבתחילת הספר ושבסוף הספר, שמלכתחילה כשהם התקדשו, הם התקדשו להיות חלקים, והם נשארו חלקים, האם מצילים אותם מפני הדליקה או לא. אפילו שהספר נמחק, אבל הם נשארו באותה קדושה שהיה להם בהתחלה, אף פעם לא היה כתוב עליהם שום דבר, וגם עכשיו לא כתוב עליהם שום דבר. ואם הספר תורה של בצד שהיה רשום נמחק, אבל הם מבחינתם לא השתנה פה שום דבר, האם עדיין צריך להציל אותם מפני הדליקה? זאת הייתה השאלה. שואלת הגמרא, רגע, יש כאן ספר תורה שנמחק, ואין שם 85 אותיות אפילו. אז מה, לא מצילים אותם מפני הדליקה? אבל יש את הגיליונות מסביב, ואם הגיליונות מסביב עדיין יש בהם קדושה, כי אף פעם לא היה רשום על זה שום דבר, כמו שהסברנו. ואם כן, עכשיו שזה מחוק, זה תמיד היה מחוק, וכמו שתמיד היה על זה קדושה, אולי גם עכשיו עדיין יש על זה קדושה. אם עדיין יש על זה קדושה, אז תציל את הספר תורה, למרות שנמחקו ממנו כל המילים, ולא נשאר בה אפילו 85 אותיות, רק בשביל הגיליונות לבד, ותיפוק למשום מה הוא, יהיה מספיק סיבה טובה להציל את הספר תורה שאין בו 85 אותיות, מפני הדליקה, בגלל שיש את הגיליונות, ואם בהם יש עדיין קדושה, אז בשביל זה לבד היה צריך להציל את הספר תורה, ומזה שלא מצילים את הספר תורה, סימן שאין קדושה בגיליונות לבד, אז יש תשובה לשאלה ששאלנו, עונה הגמרא, לא, זה לא ראיה, כי ייתכן שמדובר פה דגייז ושדי, שחתכו את הגיליונות מסביב ונשאר רק מקום הכתב, וכשמקום הכתב נמחק, אז יש שאלה אם, אז אומרת הברייתא שאת הקלף לא צריך להציל מפני הדליקה, אבל ייתכן שאם היה גיליונות, כן היה צריך להציל את זה מפני הדליקה. לכן מתרצת הגמרא תשמע ממשנה. בתחילת המסכת, בדף י' למדנו, שתקנו 18 תקנות, לא ניכנס לכל ה-18, אחד מהתקנות היה שאדם שנוגע בכתבי הקודש, זה מתמל אותה ידיים. עכשיו, אם הבן אדם נגע, המשנה כותבת, תשמע, הגיליונים. אם אדם נוגע בגיליון החלק שבספר תורה, של מעלה, מעל הכתב, ושל מטה מהכתב, ושבין פרשה לפרשה, ושבין דף לדף, ושבתחילת הספר, ושבסוף הספר, כל אלה גם מתמים את הידיים מדרבנן. רגע, אם אין בהם קדושה, למה הם מטמאים את הידיים? אולי רק אם אדם נוגע באותיות הקדושות של הספר תורה, רק אז ידיו יטמאו. למה כשהוא נוגע בשוליים זה גם מטמא לו את הידיים? רואים מכאן שיש לי קדושה לגיליונים, אז אם כן צריך להציל גם את הגיליונים מפני הדליקה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה, דילמה, אגב ספר תורה שאני, כשהספר תורה שלם בקדושתו, אז גם השוליים נתפלים אליו והם קדושים גם, אבל אולי אם הספר תורה עצמו כבר לא בקדושתו, אולי גם הגיליונים יורדים מקדושתם. תשמע, ראיה מברייתא אחרת. הגיליונים של כתבי קודש כנראה, ככה הגמרא מבינה עכשיו, וספרי מינים. מינים, רש"י מפרש, שזה הכוונה ליהודים, שהם משרתים את העבודה הזרה. אם הם כותבים ספרי תורה, נביאים, כתובים, אבל הם עובדי עבודה זרה, אם המינים כתבו את הספרי תורה האלה, אין מצילים אותם פני הדליקה, אלא מניחים אותם ונשרפים במקומם, לא מצילים אותם. אין, והזכרותיהם, אפילו שמות השם שכתובים שם, לא מצילים פני הדליקה. מה אליו? מה הברייתא אומרת בהתחלה? הגיליונים וספרי מינים. מה זה הגיליונים? כנראה הכוונה לספר תורה כשר. אתה רואה מפה שהגיליונות הם בהם קדושה, אתה רואה שלא מצילים את הגיליונות מפני השריפה. אומרת הגמרא, לא, זה גיליונים דספרי מינים, גיליונות של ספרי תורה שכתבו אותם משורתים לעבודה זרה. שואלת הגמרא, הגיליונים? ברור שלא מצילים, אפילו את הספר עצמו לא מצילים, כל שכן שאתה שוליים לא נציל, אך שאתה ספרי מינים גופיו אין מצילים. גיליונים מבעיה, צריך לחדש לנו שאת הגיליונים לא מצילים. אלא מתרץ את הגמרא, הברייתא שאומרת, הגיליונים וספרי מינים, אחי כאמר, ספרי מינים הרי הם כגיליונים, כמו שקלף חלק, שאף פעם לא כתבו בו דברי תורה, לא מצילים אותו מפני הדליקה, ככה ספר תורה שכתב אותו מין, יישרף, משאירים אותו שיישרף ולא מצילים אותו פני הדליקה. אבל עדיין ייתכן שספר תורה כשר, הגיליונים שלו כן בקדושתם, ואפילו אם נמחק כל הכתב, עדיין צריך להציל את הספר תורה בגלל הגיליון. השאלה הזאת נשארה בספק. גופה, אומרת הגמרא, נתבונן בגוף דברי הברייתא שהבאנו מקודם, הגיליונים וספרי מינים, וביארנו שזה הכוונה שהדין של הספרי תורה של המינים זה כמו הגיליון שמעולם לא כתבו עליו שום דבר, שלא מצילים אותו מפני הדליקה, אין מצילים אותם מפני הדליקה. רבי יוסי אומר, בכל קודר את ההזכרות, חותך את ההזכרות שם השם מתוך הספר התורה שכתב אותו מין, שבהם וגונזם, את השמות הקודש של הקדוש ברוך הוא שמים בגניזה, והשאר את כל שאר הספר תורה, מכיוון שכתב אותו עובד עבודה זרה, סורפן, ספר תורה שכתב אותו מין, יישרף. אמר רבי טרפון, מה, את ההזכרות אתה כן גונז, מה פתאום? הוא אמר לשון שבועה, אקפח את בניי, כאילו נשבע שהוא יקבור את בניו, שאם יבואו לידי ספרי מינים, שאני אסרוף אותם ואת ההזכרות שבהם גם. אני לא הולך לקדור את ההזכרות שבהם. למה? כי אין בזה שום קדושה בהזכרות האלה. הם יודעים את ריבונם, והם לא כותבים את זה לשם קדושת השם. יש מפרשים שהם אפילו כותבים את זה לשם עבודה זרה, את השמות האלה. שאפילו אדם רודף אחריו, אומר על עצמו, על רבי טרפון, לאורגו, או ונחש רץ להקישו, וכן אם רבי טרפון אומר על עצמו שאם ירוץ אחריו נחש להקיש אותו, אז ובדרך הוא מוצא בית עבודה זרה, והוא יכול למלט לתוך הבית עבודה זרה ולנצל מהנחש. נכנס לבית עבודה זרה. אבל, ואין נכנס לבתיהם של אלו שהיו יהודים והשכמדו, לא עלינו. מה כל כך נורא במשומדים יותר מעובדי עבודה זרה? שהללו, המשומדים, מכירים את בוראם וכופרים בו? זה חוצפה נוראה. והללו, אלה הגויים, הם מכירים וכופרים. ככה הם קיבלו מאבותיהם, הם לא יודעים משהו אחר. לכן הם פחות גרועים. ועליהם, על אותם מינים, הכתוב אומר, ואחר הדלת והמזוזה שמת זיכרונך. זאת אומרת, את עדיין זוכרת מהקדוש ברוך הוא, מנים את זה מאחורי הדלת, ומזלזלים בקדוש ברוך הוא. אמר בישמעאל, ודאי שאפשר למחוק את השמות הקודש של ספרי תורה של מינים. קל וחומר אני לומד את זה. ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? איש שאשתו נאסרת עליו בגלל שיש ספק, אולי היא לא בסדר. אז בשביל לברר אם היא בסדר או לא, בזמן בית המקדש, אמרה תורה, שמי, אומר הקדוש ברוך הוא, השם שלי שנכתב בקדושה, ימחה על המים, והאישה תשתה את המים, ואז יתברר אם היא תהיה, אם היא בסדר או לא, כידוע, הפרשה של סוטה בפרשת נסו. אז אלה המשומדים, המינים האלה, הללו, שמטילים קינה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהם שבשמיים, מנסים להסיט ולהטות את עם ישראל מאביהם שבשמיים, על אחת כמה וכמה שמותר למחות את השם שהם כתבו. ולהם אמר דוד, הלא משנאך השם? אסנה. ובתקוממך, אלה שמתקוממים נגד הקדוש ברוך הוא, את קוטט, תחליט צינה, סניתים. לאויבים היו לי, אומר דוד המלך. וכשם שאין מצילים אותם את הכתבים של המינים, משומדים, מפני הדליקה, כך אין מצילים אותם גם בימות החול, לא מפני המפולת ולא מפני המים ולא מדבר המאבדם. כמובן שכל זה מדובר על אלה שמכירים את בוראם, הם משוכנעים שהוא קיים והם מורדים בו, שזה בדורנו כמעט לא מצוי, אם בכלל, בטח לא בין יהודים, אפילו אלה שלא לגמרי מקיימים מצוות לעת עתה, שהם ודאי, אלא לא, הדברים האלה לא נאמרו עליהם. מביאה הגמרא ספק, באי מיני יוסף ברחנין מרבי אבאו, שאל שאלה, אני ספרי דבי אבידן, הייתה ספרייה כזאת, שהיה שם גם ספרים של יהודים וגם סקולם, כל מיני אמונות. וזה היה מקום שהיו מתווכחים על דתות, זה היה באבידן. היה שם גם ספרי תורה. שאלו אותו, תגיד, את ספרי תורה שיש שם, מצילים אותם פני הדליקה או אין מצילים? אז זה לא היה ברור לו. אין ולאו, ורפיה בידי. אמר ככה כן, אמר ככה לא, זה לא היה אצלו ברור. זה היה, האם מצילים אותם או לא. מספר את הגמרא על באבידן הזה. שם הבי אבידן היה מקום שזה היה נראה כאילו מחפשים את האמת, אבל האמת היא שהם הלכו באלימות. באמת, גם אם מתברר שבסוף התורה היא אמת, כמובן, אז הם פשוט היו ממש מסכנים את הבן אדם שבא והצליח, עז לנצח אותם. לכן רב לא עזיל לבי אבידן. לא היה להתווכח עם האמינים שם בבי אבידן. וכל שכן שלא היה הולך לבית עבודה זרה שהייתה נקראת נצריפי. נצריפי. לעומת זאת שמואל, לבי נצריפי גם הוא לא עזיל. הוא לא הלך לבית עבודה זרה, אבל לבי אבידן עזיל, הוא היה הולך לשם. אמרו לי לרבה, שהוא גם כן לא היה הולך לבי אבידן. שאלו אותו, מה הייתה מה לא עשית לבי אבידן? אם אתה תלך פעם לבית בי אבידן, אתה בטח תוכיח להם שהתורה היא אמת, ואז הם אולי אפילו יחזרו בתשובה או יתגיירו, למה אתה לא הולך לשם? רבה ידע בדיוק עם איזה סחורה יש לו עסק. ידע שהם לא מחפשים את האמת. איך שאמרו, אחת פעם הגיע לרב, אומר לי, יש לי הרבה 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 קושיות באמונה. אמר, הרב זיהה עליו שאין לו קושיות באמונה, רק יש לו תשוקה וחמדה רעה לכל מיני דברים שהתורה לא כל כך מאפשרת אותם. אז הוא אמר, האדם הזה אין לו קושיות באמונה, יש לו תירוצים למה הוא יכול לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. אבל הם לא מחפשים באמת את האמת, כמו שאנחנו נראה את ההמשך מה שהיה. אז הוא ניסה להתחמק רבה, למה אני לא הולך? כי אמר לו, דיק לפלניה איקה באור חביקה שלי, יש איזשהו עץ דקל באמצע הדרך, שהשורשים שלו הגביעו את המעבר, הגביעו את האפר, וזה קשה לעבור שם, לכן לא נוח לי לעבור שם. מפירוש אחר שזה עושה ריח לא טוב, העץ דקל הזה. אז אמרו לו, מה הבעיה? נעקרי, אנחנו נעקור את העץ הזה. אמר להם, דוך תיקה שלי, גם אחרי שתעקרו את העץ, עדיין המקום, עדיין יש שם גומה, או שעדיין לא יהיה נוח בשבילי. הריח עדיין לא יהיה כל כך טוב שם, עדיין יהיה לי קשה, בקיצור. הוא התחמק, הוא לא הלך. מספר את הגמרא, אמר בר יוסף, אמר, ענה מיניו ענה. זאת אומרת, אני מיודד איתם. ככה הוא חשב. ולא מסטפינה מיניו, אני לא מפחד, הם לא היה, אנשים טובים, אנשים נחמדים, רוצים את האמת, הלך להתווכח איתם. זימנה חד האזיל, פעם אחת הוא הלך, באו לסכוני, הם כמעט תרגו אותו שם. אלה שמחפשים את האמת, במרכאות. טוב. מספר את הגמרא גם כן על רמאות ונוכלות של אלה שמסווים את עצמם כאילו הם אנשי אמת. אמא שלום, ככה הייתה, היה שמה, היא הייתה אשתו, דבית הוא, הכוונה אשתו, דרבי אליעזר, היא הייתה אחתי, אחותו, דרבן גמליאל אבי, הייתה ממשפחת הנשיאים. מספרת הגמרא, אבא הוא פילוסופה בשיבבותי. היה איזשהו מין שהיה גר אצלהם, היה שכן שלהם. דהבה שקיל שמה, דלא מקבל שוחד. הוא פרסם את עצמו בתור אחד ישר שלא מוכן לקבל שוחד. אבל בסתר הוא היה מקבל. באו לאחוכי בי, אז אמא שלום ואחי הרבן גמליאל רצו לעשות אותו ללעג וקלס, לעשות ממנו צחוק. להראות לכולם כמה שהוא שקרן, נוכל, צבוע. ההיללי שרגה דדהבה. אמא שלום הביאה לו מתנה מנורה מזהב טהור. ולמחרת, או באותו יום, אחר כך, אחרי שהביאה לו את המנורת זהב, אז הוא לקמי, נכנסה עם אחיה לדין תורה אצלו. אמרה לי, אז אמא שלום אמרה לו, באינה דניפלגה לי בן יחסי דבנשי, אני רוצה להתחלק עם אח שלי, גם כן בירושה של אבי. מן הסתם היה הרבה כסף, זה היה משפחה של נשיאים, רבן גמליאל. אמר לו, פלוגו, בטח, הרי הוא קיבל שוחד. אמרת, בטח, היא צודקת, אתה צריך לתת לה חלק. אמר לי, אז רבן גמליאל אמר, מה זאת אומרת? כתיב לן, התורה כותבת מפורש, במקום ברה, אם יש בן, ברתה, לא תירות, אז הבת לא מקבלת מהירושה. אמר לי, אז אותו מין שקרן, צבוע, אמר, לא, זה התורה הייתה פעם, אבל מן יום הדגליתון מהרעכון, מאז שעם ישראל ירדו לגלות, ירדו מארצם, התנטלית אורייתא דמשה, זהו, נלקחה תורתו של משה, והתייבת ספרה אחריתי, ניתנה תורה חדשה, בריתה חדשה, וכתיב בי, ברא וברתה כחד הירטון, בן ובת כתוב שם, יורשים כאחד, שווה בשווה, תורה חדשה, רק קיבל כסף, כבר המציא תורה חדשה. למחר, הדר, היילי אי הוא חמרה לובה. חורת, הלך הביא רבן גמליאל שוחד, מה, שוחד הרבה יותר יקר, הביא לו חמור לובי, משובח. אמר להו, אחרי זה, כשהוא עוד פעם, באו לדיון חדש, על הדין הזה, אם צריך להתחלק האח ואחותו, אמר, אתה יודע מה, אתם יודעים מה, שפילית לסייפי די ספרה. אומרת, אני התכופפתי והתבוננתי בסוף הספר שקיבלתי, הספר החדש, שמאז הגלות ככה, הדבר החדש שקיבלתי, וכתב בי, בסוף שם כתוב, ענה, אני שבאתי לכם את הספר הזה, לא למפחת מנורייתא דמשה התיתי, לא הגעתי להוריד שום דבר מתורתו של משה, שום דבר. וגם לא להוסוף היה לאורייתא דמשה התיתי, לא באתי לא להוסיף ולא להוריד, כלום. וכתיב בי, הרי בתורת משה כתוב, במקום ברא ברתה לא תירות, כשיש בן, הבת לא מקבלת חלק מהירושה. אמרה לי, אז אמרה אמא שלום לאותו מין, נאור נאורך כשרגע, מה קרה לך? תאיר את האור כמו נר, כמו מנורה מזהב. זאת אומרת, היא באה לרמז, לא הבאתי לך מנורה מזהב, למה אתה מתן לי את הדין נגדי? זה היה כזה מין, רצו, זה היה מן הסתם משפט ראווה שהרבה אנשים ראו. אז רצו לעשות לו את הטריק הזה. אמר לי, או לה, רבן גמליאל, אתה חמרה ובטש לשרגע. בא חמור והפיל לארץ את הנר של הזהב, כי החמור שאני הבאתי בתור שוחד היה שוחד הרבה יותר גדול. היית צריכה להביא יותר שוחד כדי שהוא יקבל את הדברים שלך. ואז הם אמרו את זה בקול כדי שכולם ישמעו, ויצא האמת לאור כמה שהאדם הזה כן לוקח שוחד והיה נוחל. במשנה למדנו, שמצילים פני הדליקה בין בכתבי הקודש שקוראים בהם ובין בכתבי הקודש שאין קוראים בהם. באיזה כתבי הקודש קוראים? אנחנו יודעים, תורה וגם נביאים. ומה אין קוראים? בכתובים. ואז המשנה שואלת, מה? למה לא לקרום? פני מה אין קוראים בכתובים? מפני ביטול בית המדרש. היה דרשה לפני הסעודה של הבוקר בשבת, ואם אנשים התחילו לקרוא כתובים, אז הם יפסידו את הדרשה, ששם היה נאמר דברים חשובים, הלכה למעשה מה שצריך לעשות. אז במקום לקרוא שיר השירים, שלא ממש יש שם דברים הלכה למעשה, שזה חלק מהכתובים, עדיף שידעו הלכה למעשה. מותר לברור, אסור לברור, איך, מה, ללמוד הלכות. אמר רב, לא שנו זה שאסור לקרוא בכתובים בשבת, אלא בזמן הדרשה שיש בבית המדרש, דיינו לפני הסעודה של הבוקר בשבת. אבל שלא בזמן בית המדרש, אחרי שסיימו את הסעודה, אין כבר דרשה, כי היה חשש שהם השתקרו ביין, בסעודות הם היו שותים יין, אז אולי השתקרו, אפשר להגיד הלכות, אז מותר לקרוא כבר בכתובים, קוראים. רש"י גם במשנה פירש, מה הסיבה באמת, מה בעיה ללמוד כתובים? רק שזה היה אנשים שכל השבוע לא למדו, היו בשדה, היו בעבודה, שבת זה הזמן היחיד שעוד יכלו ללמוד, גם פה אתה רוצה להתחיל לקרוא כתובים, אז איך תדע הלכות? אז לפחות בדרשה תשמע הלכות. אבל אומר רב, כל זה שאסור לקרוא כתובים, זה רק בזמן של הדרשה, דהיינו עד הסעודה של הבוקר. אבל אחרי הסעודה כבר מותר לקרוא כתובים. ושמואל אמר אפילו שלא בזמן בית המדרש אין קוראים. אסור לקרוא בכתובים כל השבת. שואלת הגמרא, הייני? והנער דעה אטרי דשמואל אהבה. ושמואל היה רב בנער דעה, זה היה מקום ששמעו להוראות לפסיקות שלו. ובנער דעה פסקי סידרה בכתובים במנחת עד השבת. בבית כנסת של נער דעה היו קוראים בכל שבת במנחה פרק בכתובים. זאת אומרת, בעבר היה מושג שכמו שיש לנו הפטרה אחרי תפילת שחרית, אחרי קריאת התורה, אז גם אחרי קריאת התורה של מנחה היה הפטרה. והיו קוראים פרק בכתובים. אז אם כן, איך שמואל נתן הוראה כזאת? סימן שאחרי הסעודה של הבוקר מותר כבר לקרוא כתובים. אלא התמר אחי התמר. תכף הגמרא תתרץ שגם התירוץ הזה הוא נכון. לפני התירוץ השני גם התירוץ הזה הוא נכון, רק שהתירוץ הזה נכון בתור לפי דעה אחת. לפי דעה שהגמרא תביא תכף את דעתו של רבי נחמיה. זה ששמואל בבית המדרש אצלו כן קראו בכתובים, כי הוא פסק באמת כמו החכמים, לא כמו רבי נחמיה. אבל לפי רבי נחמיה, גם אפילו שלא בזמן בית המדרש אין קוראים. זאת אומרת, מה שהוא אמר שבכל השבת לא קוראים בכתובים, זה נאמר רק לפי דעתו של רבי נחמיה, זה לא דעתו האישית. זה איך הגמרא בסוף מתרצת גם את התירוץ הזה. אבל הגמרא מביאה את תירוץ שני. אלא היא התמר אחי, התמר אמר רב, לא שנו שאסור לקרוא בכתובים בשבת, אלא במקום שהחכם דורש, איפה הוא דורש? בבית המדרש. אבל בן אדם נכנס איזשהו חדר צדדי, שלא במקום בית המדרש, קוראים גם בזמן של הדרשה, כתובים. ושמואל אמר, בין במקום בית המדרש, בין שלא במקום בית המדרש, אם זה בזמן בית המדרש, שזה זמן שיש דרשה, שיכולים לשמוע דברי הלכה, אין קוראים בכתובים, כי על ידי זה הוא לא יבוא לדרשה, הוא יקרא כתובים, זה לפעמים יותר מעניין, יותר מרתק, סיפורים, דברים מעניינים. עדיף שישמע דברים הלכה למעשה. אבל שלא בזמן בית המדרש, אחרי הסעודה של שבת בבוקר, קוראים בכתובים. לפי זה יוצא שאחרי הסעודה כולם יודעים שמותר לקרוא בכתובים. לפני הסעודה, במקום של הדרשה כולם יודעים שאסור לקרוא. במקום אחר יש מחלוקת, רב סובר שמותר, שמואל סובר שאסור. ולפי זה, אז דשמואל לטעמי. שמואל הולך לשיטתו שבבית המדרש שלו הוא העניק שקוראים כתובים אחרי הסעודה, במנחה, בנער דעה פסקי סדרה דכתובים, במנחת עדי שבת היו נוהגים לקרוא כתובים, אחרי הסעודה, אחרי תפילת מנחה, אחרי קריאת התורה של מנחה, היה הפטרה בספר כתובים. רבה שהיא פה מביא מה שאמרנו קודם, מתרץ את התשובה הקודמת, שזה באמת גם כן נכון. רבה שאמר לעולם כדי המרן מעיקרה, שרב ושמואל נחלקו, אם מותר לקרוא בכתובים גם אחרי הסעודה. אבל שמואל, מה שהוא אמר שאסור לקרוא כתובים במשך כל השבת, זה כמו דעתו של רבי נחמיה, שהוא אומר שהעניין לא לקרוא בכתובים, זה כדי שאנשים יגידו, תשמע, אם כתובים אסור לקרוא, כל שכן שאסור לי לקרוא בכל מיני כתבי חשבונות וכל מיני מכתבים שקיבלתי, ודאי שאת זה אני לא יכול לקרוא. זה מה שהגמרא מיד אומרת. דתניא, אף על פי שאמרו כתבי הקודש אין קוראים בהם בשבת, אבל שונים בהם, במדרשים של כתבי הקודש, כן, במדרשים של כתובים, ודורשים בהם, מותר לדרוש בפסוקים של הכתובים, של כן, יש תורה נביאים כתובים, אז בכתובים. וכן, אם נצרח לאיזשהו פסוק, מביא את ספר כתובים ורואה בו. אמר רבי נחמיה, מפני מה אמרו כתבי הקודש אין קוראים בהם בשבת? כדי שאמרו אנשים, בכתבי הקודש אין קוראים. אפילו בספר כתובים, שזה ספר קדוש, וכל שכן שעשו לקרוא בשטרי אדיוטות, רש"י מפרש מה הכוונה שטרי אדיוטות, שטרי חשבונות, או מכתבים שנשלחים ממקום למקום. וברגע שידעו שכתובים לא קוראים, כל שכן לא שלא יקראו שטרי אדיוטות, אבל באמת שמואל בעצמו לא סובר כמו דעתו של רבי נחמיה, לא סובר כמו חכמים, שכל הסיבה שאסור לקרוא בספר כתובים זה כדי שאנשים יבואו לדרשה, ולכן אומר שמואל, שמה, ברגע שזה אחרי הסעודה, שכבר אין דרשה של הלכות, כי היה שכיח שאנשים משתכרים בסעודה, או ששותים בכל פנים רביעית יין, ואז אסור להורות הלכה, אז בשביל זה, אחרי הסעודה, כבר כן מותר לקרוא בספרי כתובים. ועד כאן השיעור על דף קופת זין.